שלום וברכה לכולם, שולה רב אברום.
שלום ובשולם.
פרשס, אחימויס גדוישים.
אנחנו בעיצומו, עיצומו של חוי דשיור, ימי ספירה סוימר.
אגבוימר.
אגבוימר, יש לנו
עוד שבוע. שלום רב אברום, יש כרטיס.
יש כתוב שפסקו מלמות. אז יש הרבה שנוקטים את זה, אפילו שבעצם למה פסקו מלמות, לצערנו כי לכאורה מתו כולם, לא היה עוד מי שימות. אבל אומרים לא, אפילו בכל זאת שפסקו מלמות, והיה עוד תלמידים כמו שאחרי זה הוא גילה, תלמידים שבדרום, אז בכל זאת יש כידוע זמן שמחה, זמן שמחה זה גם פטירה של הרמו בל"ג בעומר. באמת, מספרים שלפני המלחמה, בקרקו, שם קבור הרמו, היו עושים שם עסק מאוד גדול. רמו שמאוד חשוב, זינגר סיפר, שפעם לקח איזה נהג מונית, והנהג מונית סיפר לו שהוא מקרקו. אז הוא שאל אותו, מה היו עושים בקרקו בל"ג בעומר? אז הנהג אחרונו הזה אמר, רק רגע, פתח את התא, הוציא כיפה שם על הראש, הוא אמר, בל"ג בעומר, כולם היו הולכים לרמו. אז הוא שאל אותו, בן קיבוץ שכמוך, מה ראית? להוציא את הכיפה ולספר ולהגיד את זה. אמר לו, אני לא יכול להזכיר את הרמו בלי שאני עולה לש כיפה. וזה גזות חרדת קודש.
וואו.
באמת, יש הרבה סיפורים על הרמו, ל"ג בעומר, בקרקו. אולי נשמור קצת לשבוע הבא, סיפורים על הרמו ועל ל"ג בעומר. רב שולם, זה סיפור טוב, אחרי מויש גדוישים.
לי יספר סיפור שמספר...
זה באמת פרשיות שמלאות במצוות. נכון. מצוות הזה של התורה, אחרי מויש גדוישים יש המון מצוות. נו.
אני אספר סיפור שמספר רבי ינקה בלוסטיגמן, על האבא שלו. שהאבא שלו לפני שנים מספר שהוא היה, אומר את זה קודם כל על הפסוק, והתקדישתם והייתם קדושים. אז אור החיים מסביר שאם אדם מקדש את עצמו, אז הקדוש ברוך הוא עוזר לו להתקדש, להיות יותר קדוש. זאת אומרת שאם אדם מקפיד על עצמו במצוות, בדברים, אדם... נזהר, אז הקדוש ברוך הוא עוזר לו גם שלא ייקשה. לדוגמה, אדם נזהר לא יכול להגיע למחלות אסורות, דברים כאלה, אז גם הקדוש ברוך הוא עוזר לו שלא ייקשה באותם דברים. ומזה הוא מביא סיפור על הפסוק הזה.
לפני שאתם מזכירים סיפור, אז אמרתם אור החיים הקדוש. אז הפרשה שלנו, פרשת אחרי מויש, זה אור החיים המפורסם, שזה, קוראים את זה, זה נראה לכאורה כמו מדרש פליה, שאומר שם, והשכל המושכל אשר השכיל, והשכל ההשכלות, ככה שתיים, כמה משפטים ארוכים שחוזרים על אותו מילה, ששם הוא מדבר על עניינים גבוהים, הוא מדבר שם על הקדושה ועל האור הגדול שיש לנו, שאדם חושב, כמה שהוא חושב שכבר מגיע לאור הגדול, אז בעצם הוא רק רואה את האור שמגיע מהאור. זאת אומרת, יש לנו את השמש, ויש את מה שמואר מהשמש, אז כמובן זה לא השמש, אלא זה רק הקרניים, ככה הוא מעריך ומעריך בעניין הזה, מדרש פליה, אני זוכרת בתור ילדים רב שולם, שהיו אוהבים לקרוא את כמה שורות האלה באור החיים, שורות שכאילו, על פנם שקוראים אותה, זה נראה מדרש פליה, מילים שאי אפשר להבין אותם. אבל בואו נחזור לסיפור שלכם.
וואו, מדהים. אז הוא מספר על אבא שלו, זה היה בשנת שמיטה, נראה לי תפשין כבב, משהו כזה, לפני מלחמת ששת הימים. ואבא שלו עבד בתור משגיח כשרות בדץ, בועיד החרדיס. ואז, מה היה התפקיד שלהם אז בשמיטה? ללכת לכל מיני כפרים ערביים, ולבדוק את הסחורה שמגיעה, שבאמת היא מגיעה מתוצרת של, 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 של ערבים, ולא מתוצרת של יהודים. הוא סיפר, את זה בעריכות ככה, שבוקר אחד, שישה אבריחים צעירים, שעדיין ככה לא בקיאים ככוח בכל העניין של ההשגחות והקומבינות וכל הדברים, אבל הם מצטרף איתם. משגיח מבוגר ולוקח אותם ולהדריך אותם איך עושים את העבודה. הגיעו לאיזה כפר, לאזור המשולש, היום פחדים להסתובב שם. ואז היה, כולם כיבדו. הוא אומר את זה במשך הסיפור, הוא אומר, לא משנה, אחרי מלחמת ששת הימים, שבכלל היה פחד גדול של הערבים על היהודים, אז בכלל יכולו להסתובב
חופשי. לא שום פחד,
כן. אבל גם לפני מלחמת ששת הימים מאוד העריכו ומאוד הכל וכיבדו והכל, לא היה סכנה. אז הם הגיעו, הם היו שש אברכים, השתיים נעצרו בשדה מסוים, אחרי זה עוד שתיים היו אמורים ללכת למקום אחר. אז הם נעצרים שם בשדה של אבו עומר.
וואה.
ואבו עומר, יצא אליהם ככה מהשדה, היה נראה בן אדם שנולד בשדה, וגם ימות בשדה, הוא לא יצא מהשדה כל ימי חיוב, לפי הידיים, לפי הפרצוף, הכל. והוא שמח לקראתם, יא אהלן וסהלן, יא סידי, והוא עונה לו, המשגיח המבוגר ידע ערבית, אומר לו, אמר חבל, וזה, הוא שמח בזה. היה התפרצות של שמחה מצד הערבי, שהגיעו לו כאלה אנשים מכובדים. המשגיח דאג להוריד לו את השמחה, וכזה אומר לו, טוב, בוא נגיד לכם כמה הוראות עכשיו עליו, כדי שלא, שתבינו את כל הגודל השמחה והאושר שיש פה. הם הגיעו, זה היה שדה של חצילים. חצילי נינו. והוא אומר להם, טוב, קודם כל אתם רואים את השדה של החצילים, אתם רואים שם את שני החמורים היפים שעומדים שם בצד, הוא רוצה, הוא יביא לכם עוד שניית החמור, והוא יגיד לכם, תרכבו עליו, תעשו סיבובים והכל, כדי להשיח את הדעת שלכם. מה הוא רוצה להשיח את דעתו? הוא רוצה להביא חצילים, לא מהחצר עצמו גם, לא מהגינה, כדי להגדיל את הסכום, ולדוגמה, יהודי אולי, נגיד, הביא לו, והוא, יש לו שם ארגזים בצד של היהודי, כן, שהביא לו, וזה לא גדל אצל הערבים. הוא מנסה גם לדחוף את זה ביחד עם החבילה. אתם צריכים לשים לב שזה רק מה שמגיע, זה רק מהגינה, לא שום דבר אחר. טוב? הם מדברים, אז הוא מסמן לערבי, אבו עומר, בוא תחזור חזרה. טוב, אז הנה, שני האלה פה יישארו איתך. הם בודקים לך שאתה מביא חצילים רק מהחצר הזאת, מהגינה הזאת, וזה אמור למלות 4 מסעיות. ארבע מסעיות? זה 8 מסעיות, מה 4 מסעיות? אתה לא מבין בכמויות. אומר, תקשיב, אני בא אליך מאבו אברהם. אבו אברהם, שזה היה רב אברום רטש, הוא היה המשגיח הראשי של העיד החרדיס. והוא ראה את השדה כמה ימים קודם, והוא אמר שמפה יצא 4 מסעיות. וככה אבו אברהם אמר, 4 מסעיות, מה 8? אמרו לו, אבו אברהם טועה, מפה יצא 8 מסעיות. טוב, מה עושים? אמרו, טוב, מתקשרים לאבו אברהם, שואלים אותו. כמובן שאין טלפונים, נכון, אין כלום. רוצים ללכת למרכזיה של הכפר, נוסעים למרכזיה של הכפר, מתקשרים לאבו אברהם, אומרים לו, תקשיב, אמרתי להם 4 מסעיות, אבו אומר, איזה 4? אבו אברהם, זה 8 מסעיות. אז הוא אומר, 8 מסעיות אתה אומר, אני חושב 4. אמר לו, 8. חכה, אני מגיע מיד. אני לוקח מונית ומיד מגיע. טוב, הערבי ככה כועס עם כל הפועלים, כולם מוכנים להתחיל לעבוד, ועכשיו כולם צריכים לחכות לאבו אברהם. טוב, למה יצא המשגיח?
אבו אברהם זה נשמע מצוין, דרך אגב.
מה יצא המשגיח? לקח את כל 4 אחרים, והלכו למקומות אחרים. אז נשארו שם שניים, תחשבו לבד בכפר חבי ענק עוין, שני אברכים, משי ככה, עיד החרדיס, אבל כמו שאמרנו, זה הכבוד, הכל היה אחרת, זה הכבוד, היה הכל, זה לא הסכנה. טוב, אחרי שם הגיע אבו אברהם, רב אברהם ראה, ככה מגיע עם המונית, ומקבל אותו באבו אומר, כבר היה עצבני, אומר לו, מה אתה מעכב אותי סתם, מה אתה זה, הנה בוא תראה, מה... אבו אברהם יוצא, באברהם רטה, כן, יוצא מהמונית, מסתכל, אמר לו, תקשיב, אתה צודק, לכאורה, יש פה 8 מסעיות, אתה צודק, יש פה כמות מאוד מאוד גדולה, אבל אני בדקתי את זה לפני כמה ימים, וזה היה 4 מסעיות, אז אולי אתה... הבאת פה חצילים ממקום אחר.
התבלבלת.
התבלבלת, אולי יש פה חצילים לא מחוברים. ערבי, תעצבן, מה אתה ככה אומר עליי? שדה הזאת של הסבא רבא שלי, מי שהיה משקר, הוא היה לוקח את החצילים ומכה בו עד זוב דם. אני משקר, מה אני אראה שאני מביא חצילים מבחוץ? שום דבר, ככה צעקות. בבוא אומר, אתה אומר לשני אבחים, בואו נלמד אתכם איך עושים, איך משגיחים. ואומר לו, טוב, אין בעיה, אני הולך לבדוק. נכנס לחצר, לגינה, והוא מראה להם, הנה, אתם רואים, הנה, בהתחלה באמת, הנה, מאוד יפה באמת, כל החצילים מחוברים, הכל נראה בסדר. התקדמו על הפנימה, ואז פתאום נגלה להם האוצר הגדול, מלא חצילים.
שפוכים.
שפוכים שם, כאילו לא מחוברים, שכנראה הוא הביא מאיזה שותף יהודי שלו, והוא שם את זה שם בשביל להגדיל את הכמות. הוא יוצא החוצה, רבבו אמרתם, הוא אומר לה, והנה, אתה רואה, ככה שיקרת עליי, וזה, תביא את החצילים בחוץ, להתראות, תיקח את החצילים שלך ותמכור את זה למקום אחר. והערבית צועק, מקלל, וכו' וכו'.
בערבית.
בערבית כמובן, ובעברית. אבל הם נכנסים למונית, ממשיכים לאתגר הבא. אז הם ככה נהנו, אמרו שהרבבו אמרת היה ידוע בתור מומחה אדיר בקשרס, וכאילו היה לי הזדמנות להיות איתו ביחד, לבלות, עוד להמשיך איתו את היום. אז הוא אמר, טוב, בוא נמשיך לעוד מקום מעניין. יש פה מפעל של סוכריות שרוצה שניתן לו הכשר. בוא נראה באמת איך זה...
מה קורה שם?
זה בסדר או לא? טוב, מגיעים למקום, ו... היה כבר שם המשגיח שהיה אמור לפקח כבר על ההתחלה, על הכל, כדי לבדוק שהכל בסדר. ואז רבבו אמר, בוא נעשה לו ביקורת פתע למשגיח שלנו. הגיע למקום, איפה המשגיח? אמר, המשגיח יצא לישון.
לנוח.
לישון, לנוח. בא לחדר, רואים את המשגיח, יושב לומד משנייס, ברוך השם, לא נח. אבל הוא לא מסתכל, אמר לו רבבו, למה אתה לא מסתכל? אמר לו, כי עכשיו זה לא ממש, הם לא ממש עושים את הסוכריות. זה רק, הם מביאים עכשיו חומר גלם. אמר לו, מה, איזה חומר גלם? אמר לו, בוא תראה, אומר, מביאים, הביאו, ככה הוא עושה לו חקירה, הביאו גלון ענק של שמן, של שמן מכונות, ואותו שופכים למכונה, ואז התחילו לעשות את הסוכריות. אז ברבור לא מבין, הוא אומר לו, מה קורה פה? הרי יש... איך זה הולך? יש שני כאילו משפחים גדולים, בגובה מאוד מאוד גדול, אחד שופכים את כל הסוכר ואת כל הצבעי מאכל ואת הכל של הסוכריות, והשני זה הולך לשמן מכונות. אז הוא שואל, למה צריכים את השמן כזה גבוה? למה לא עושים את הפתח של השמן מכונות נמוך יותר? צריך לטפס כזה גבוה בשביל לשים את השמן מכונות, זה לא קשור אחד לשני. אמרו לו, תקשיב, אתה צודק, אתה צריך לשאול לגרמניה, לשאול את המכונה, ככה מייצרים את המכונה, מה אני יכול לעשות? זה נראה לו חשוד, כל הדבר הזה. אמר, טוב, תביאו לי דוגמית קטנה של השמן, של השמן מכונות, אני רוצה לקחת את זה איתי. לקח דוגמית קטנה של זה, דוגמית קטנה של הסוכריות, והלך בדרך חזרה ככה לירושלים, הוא עובר ככה באיזה לול של עופות, הוא בודק מי מחוסן, מי לא מחוסן, נפקים הנה גם לגבי ההכשר, הוא אומר, הנה אני פה במקום באמת לבדוק את הדברים האלה. ואז חזרו לירושלים, הוא לוקח את התמהיל הזה של השמן, ושם את זה לבדיקה. במעבדה ויוחנה שנלר, המעבדה של הבדץ. מספר שאחרי כמה ימים הוא פגש את רב אברום רטה. הוא אומר לו, נו, אתה לא בלחץ לדעת מה היה עם השמן מכונות האלה? זה לא שמן מכונות, זה היה ג'לטין, שמחזק את הסוכריות, וזה היה ג'לטין שהיה ממש מן החי, והיה ממש טרייף, והם עשו את זה כאילו זה שמן מכונות, ולכן זה גם היה למעלה, כי זה עבד באמת, זה התחבר לסוכריות, וחיבר אותם, וזה הקשה אותם כמובן, שהם לא קיבלו מנו הכשר, לא בעבר, לא באותי, לא בהווה, וגם לא בעתיד, לא יקבלו ממנו איך שם. סיפורים, איך שבסקדש, בניסם קדוש, שהקדוש ברוך הוא שומר על מי שמקפיד על עצמו, שלא ייקשל בייסורים.
פילי פלוי. יש עוד דרשה על הפסוק, קדיש את המיסים קדוש, קדיש עצמכו במותר לך. פעם אחת שאל את הגויין, חזקאל אברמסקי, תכף יצא לקברוך, ש... הוא לא ראה איזה חומר מיוחדת שהוא נוהג, יש הרבה שנוהג, הוא לא. הוא אמר לו שהוא התבונן, הוא שם לב שחומר זה בדרך כלל החשבון השני. אז הוא אמר לו, חומר זה חשבון השני? לא אצל אברמסקי. מספר גאון בחיל צוקר, על רבי שולם מיגרה. רבי שולם מיגרה, ההקפדה שלו על המצות שלו הייתה נוראה. מהקצירה של החיטים, היחסון של החיטים, הקמח. אחרי שקצרו את החיטים, שמו את זה אצל תלמיד ששמר את זה בצורה מאוד מיוחדת, שתלוי שהחברים לא ילקקו את זה ועם מרוק ירטיבו אותם, ממש הקפדות גדולות ביותר. לא עלינו, אותו תלמיד נפטר בשנתו. אחרי הלוויה, אז אמרו התלמידים הרבשו למיגרה, אנחנו לא יודעים מי זה הלבנה, מה ההקפדה שלה, לא צריך לקחת את הקמח. אז אמרו, נכון, אנחנו לא יודעים מה ההקפדה של ההלבנה, אם אנחנו יכולים לסמוך עליה, כמו שאנחנו נוהגים בכל המחורות שלנו. אבל מה? אם ניקח את זה ממנה, תחלש דעתה שלא סומכים עליה. יהיה צער לאלמנה. יש בשוק מספיק מצות. צער של אלמנה זה דאורייתא גמור. את זה הוא לא הסכים לעשות. הוא מוסיף ומספר על החידוש הערים. עשו מצס בקהילה שלו. הם עשו מצס לפסח, שגם הוא היה ידוע עם כל החומוס והידורים. אחרי שגמרו לעשות את המצות, גילו שהסתנן לשם נער פחות מגיל 13. הוא היה בממדי גופו, היה נראה גדול, כך שלא חשבו שהוא פחות מבר מצווה, אבל אחרי תתברר שפחות מבר מצווה. אז החסידים רצו להגיד, נו, אז כל המצוות פסולות, כי קטן לא יכול לעשות לשמו. שם מצוות מצווה, לא יכול לכוון, לא יודע לכוון. אז אמר מחדוש הרב, נו, הגיע לפה בדיוק כמו רואה, רואה, רמזלוויל קלפפיש, בוא נשאל אותו. אז הוא שאלו אותו, והוא אמר שזה בסדר. טוב, החדוש הרב אמר, הוא אמר שזה בסדר, אז זה בסדר. הוא אמר שזה מצות קשרות מהודרות. הוא לא רצה לשאול אותו למה הוא הכשיר, אבל הוא פגש אותו לפני פסח, אז הוא שאל אותו על מה הוא הסתמך כשהוא הכשיר. אמר לו פשוט מאוד, כתוב שמצה, עד אובי של תהפך הכשרה למצה. הוא אמר, כשהביאו את זה לילד, לנער, את החתכת בצק, כשהוא רידד אותה, אז היא הייתה פחות מתפח. זאת אומרת, שהיא כבר הייתה הקשרה למצא. אז מה, בגלל שהוא רידד אותה, זה הוריד מהקשר של המצא? זה עשה משהו? לא, אז החידוש הרי מאוד שמח. להחמיר הכל, אבל לא על חשבון של אף אחד, וגם לא על חשבון של נער פחות מגיל 13. והוא ממשיך ומספר, הרב צוקר, על הדיין המפורסם של בריסק, הגאון רב זליג, שהגיע אליו איזה יהודי אחד לשאול אותו שאלה, והוא עונה לו, אומר לו, כן, זה מותר, והוא מלווה אותו במדרגות, הוא כבר היה מבוגר, גם הדיין, לא רק השואל. אחרי כמה שעות, מגיע אותו אחד עם אותו שאלה, והשמה שהיה אצלו באותו זמן, רואה לתדמתו שהוא פותח שוב ספרים, ושוב עונה לו, ושוב מלווה אותו. אז שאל אותו, רבינו, מה קורה כאן? אמר לו, תראה, אותו יהודי לא עלינו הגיע לגיל ויש לו מחלת השכחה. הוא כבר שואל את השאלה הזאת במשך 21 יומים כל יום. שלא הולך לשוט הדעת, אז אני פותח ספרים, מעיין, ואני מסתכל. היום הוא הגיע פעמיים באותו יום. זה אומר שהשם ישמור. אז אני מחבר אותו ופותח ספרים. אבל למה הרב צריך ללוות אותו? זה קשה. הוא אומר, כן, המדרגות פה, המדרגות גבוהות יותר מהרגיל. ויכול להיות שהוא שכח מזה שזה מגדרות ועוד צריך להיזהר, אז אני מלווה אותו במדרגות.
שלא ייפול
חלילה. גדול ישראל, איך שהם שמים לב ונזהרים בכל פרט ופרט.
שכוח אברהם, שכוח שהייתם איתנו.
שלנו גוד שבס, גוד שבס. כל טוב.